אז בעמוד קוף פייח יש שורה שמינית שיעית ברך סימנים על זה. והמינים והכופרים על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. זאת אומרת, אמרנו יש בחירה, יש סגולה. לפעמים יש מצב שאדם הסגולה שלו מאירה בו, אבל הבחירה שלו מקולקלת. ויש מצב שאדם גם איבד את הסגולה שלו ובאמת יצא מכלל ישראל. איך אפשר להבחין? אז אחת ההבחנות, מי שחוטא בדברים מסוימים, אפילו דברים מהותיים, אבל זה דברים מסוימים, אז הוא לא איבד את הסגולה, רק הבחירה שלו חלשה בדברים המסוימים האלה. אבל מי שכופר בעיקרי אמונה, כופר בתורה, כופר בהשם, אז הוא הוציא את עצמו מן הכלל. זה מה שאומר הרב, והמינים והכופרים, על פי רוב, איבדו גם את הסגולה הפנימית. אבל, אומר הרב, ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. מה שאמרנו עכשיו, שאם מישהו כופר, כופר בעיקר, בעיקרי אמונה, בעיקרי השייכות לעם ישראל, זה אומר שהוא איבד גם את הסגולה, אומר הרב, מידה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל דור של עקבא דמשיחא, הם יוצאים מכלל זה. בדור שלנו יש הנהגה אחרת. שהם, כדברי, וזה רק קראנו בפעם הקודמת על שלושה דורות, שמנת, עבית, כסית, נכון? שהם, כדברי, אבל דורו של משיח, דור של עקבא דמשיחא, הם יוצאים מכלל זה, שהם, כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב וביש מלבר. טוב מבפנים ורע מבחוץ, והם חמורו של משיח. שנאמר עליו, אני ורוכב על חמור. מה כאן הרוכב על חמור? שמה שמקדם אותו במציאות החומרית זה חמור. סגולה זה עצם הזהות, עצם השייכות לכלל ישראל. אז אם אדם אומר, אני לא שייך לעם ישראל, נגיד, מישהו נולד בלבנון, לאבא ערבי ואמא יהודיה. עכשיו, אז יש מצב שהוא, טוב, שהוא תינוק שנשבע. אבל אם הוא אומר, אם הוא מצטרף לחיזבאללה, הוא שונא את עם ישראל, וכל מה שהוא רוצה זה רק להרוג כמה שיותר יהודים, אז כנראה הוא גם איבד את הסגולה. נולדים איתו, כמו DNA. מה, למי שאיבד את הסגולה? מה יהיה לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים, כשיבוא משיח? מי יודע? אולי איזשהו ניצוץ, אבל מתוקים, דבר פה על אנשים כמו ישו. מה, שכל העניין שלהם זה להחריב את עם ישראל. להגיד שעם ישראל הוא כמו כל העמים, שאין יותר בחירה. איך אפשר לצרף אותם? אם מישהו רב איתי על שטח, אפשר לעשות איתו שלום. אבל תראה לעצמך שבה הייתה מישהי באה ואומרת, אני נזר, את זיוף, אני נזר האמיתית. אפשר לעשות את השלום, לוותר, שזה או אני או את. אומרת הנצרות, אנחנו היהדות האמיתית, אתם מיותרים, אתם פסה, הלך עליכם, נגמרתם, יצאתם מהאופנה. יש לכם כאילו פג תוקף. איך אפשר לעשות איתם שלום? נצרות, הרב קוק אומר, זה המלאק הרוחני. כמו שהמלאק אומר, זה או אנחנו או אתם, הרי לא עשינו כלום, עוד מעט פורים. יצאנו ממצרים, מגיע המלאק, רוצה להרוג אותנו. מה עשינו לו? מאיפה הוא בא בכלל? מה, ניסינו לחבוש את הארץ שלו? לקחנו לו משהו? למי הפרענו בכלל? יצאנו למדבר. אם זה כבר פרשת שבוע שלנו. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים. מה הוא רוצה מהחיים שלנו? עצם זה שאנחנו קיימים, זה כבר יותר מדי בשבילו. הוא אומר, או אני או אתם. כמו צורר כל היהודים של הדור שלנו, שיש סרטים שהוא אומר את זה. שהמלחמה זה ביהודים. עד היהודי האחרון. אי אפשר שאני אהיה עם ישראל באותו עולם. אז אם יש יהודי שמגיע למקום כזה, אז הוא איבד את הסגולה. אז כנראה שזה שהוא נולד בעם ישראל, זה היה משהו טכני, זמני. כמו שלהבדיל, בדיוק הצד השני, נשמות הגרים, כתוב שהם גם עמדו על הר סיני, יחד עם נשמות ישראל. אז הוא נולד אצל אישה גויה, אז הוא צריך לעבור תהליך. למה? הנסתרות לשם אלוקינו, אדון כל הנשמות. אבל יש אנשים שככה, יש פתגה, אמרה כזאת, שמעתי, ש... מעולם לא התגייר גוי ולא השתמד יהודי. כי אם הוא התגייר, זה משהו היה יהודי מלכתחילה. ואם הוא השתמד, ברמה הזאת של אין תקווה, לא אנוס, ש... אז כנראה שמראש הנשמה שלו לא הייתה השייכת. אז איבדו את הסגולה, זה לא שמישהו בא ומחק להם בתור עונש, אלא שמתברר שהתגלה למפרע שלא היה, שהוא לא היה שייך, רק בכאילו. מה זה רוכב? רוכב זה מתקדם באמצעות משהו. אז אני ורוכב על חמור, הכוונה שהוא, שמה שמקדם אותו בעולם זה חמור. מה זה חמור? עוד מעט נראה. החמור זה החומר, ורוכב על חמור זה מופיע בתוך עולם החומר, אבל ממקום שהוא מעל החומר. אז המשיח הוא כזה. והכוונה, כמו חמור, אני קורא באיגרת, כמו חמור, שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וחיוצא בהם, שיש בו סימן טהרה אחד על כל פנים, ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן. לא שהוא מותר לאכול, כמו בעל חיים מותר לאכול, אלא יש בו קדושה גנוזה. שהרי הוא קדוש בבחורה. בעניין מה שהתורה אמרה על זה שם קדש לי, הוא גדול מאוד מאוד. אז הנה, הגענו להערה 27 בשלמות, בדף 4 של השלמות. אומר המהר"ל, ומה שאמר, ויקח משה את אשתו ואת בניו, והרכיבי מלחה חמור, בהא הידיעה. כלומר, בפשטות היה צריך לכתוב, והרכיבי מלחה חמור. מי הוא החמור המפורסם, הידוע? ועוד. וכי לא היה לו גמל, שיישא את אשתו ואת בניו. הולכים להליכה ארוכה במדבר, יותר נוח גמל. אבל רבותינו זכרונם לברכה, הפליגו מאוד בחוכמתם לגלות מצפוני החמור. כלומר, את מה שנסתר מאחורי העניין הזה. ולמה באלו שלושה דווקא, שהם אברהם, משה ומשיח, כתיב שרכבו על חמור. הרי בדרך כלל, התורה לא מספרת איך הם עברו ממקום למקום. למה? למה התורה לא מספרת? שכתוב שאברהם היה בחברון והלך לבאר שבע. למה אתה לא מספר איך הוא הגיע, איך הוא עבר מחברון לבאר שבע? הוא הלך ברגל, רכב על גמל, על סוס, על חמור, על אתון. למה התורה לא מספרת? כי זה לא חשוב, כי זה לא משמעותי. אז אם התורה פה כן אומרת בשלושה מקומות שרכבו על חמור, אז למה התורה כן כותבת את זה? כי זה כן משמעותי. אז עכשיו נשאר לברר מה? מה המשמעות של זה? מה התוכן? דע, כי כל רכיבה הוא מורה, על שהרוכב נבדל מן אשר רוכב עליו ומתעלה עליו. נכון, אמרנו עד מעט פורים. תזכרו במגילה, אחד הרגעים המכריעים. מי מרכיב את מי? נכון, המן מצפה שמרדכי ירכיב אותו, בסוף יוצא שהמן מרכיב את מרדכי. זאת אומרת, אומרים לו משמיים, התפקיד שלך זה לרומם את מרדכי. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להגדיל את אברהם ואת משה, לא התנשאות שהוא למלכים, שהם מתנשאים בגבורתם או באושרם, כלומר שזה התנשאות של חומר, אבל, כלומר, אלא, התנשאות זה התנשאות מעלה קדושה ומעלה נבדלת שהיו קרובים למעלה אלוהית. של שחרור מהמגבלות של העולם הזה. אברהם אבינו עולה בעקדה, בנכונות, מעבר לרגשות הטבעיים הכי פשוטים, הכי אנושיים, שהוא מאוד מאוד רצה אותם, ועכשיו מתברר בעקדה שאם השם רוצה אחרת, ואומר אחרת, אברהם אבינו מוכן לוותר על הרגשות הכי עמוקים שלו, ולעשות את רצון השם בשמחה. זה לא אנושי, זה לא נתפס. מלא שהיה בוחק לו לדרך ואומר, טוב, אין מה לעשות, כאילו, הוא לא שלי, הוא שלך, אתה רוצה, תיקח אותו. אבל לא, השם אומר לו, לא אני אקח אותו, אתה תשחט אותו. הוא יהיה קורבן. ואתה גם צריך להיות מוכן להשראת שכינה. נכון? ועלה הוא שם לעולם, על אחד הערים אשר אומר אליך. זאת אומרת, תהיה באיקון להשראת שכינה. אחרת איך תדע על איזה הר. מה התנאי להשראת שכינה? אין השכינה שורה לה מתוך שמחה של מצווה. אברהם בן הולך 3 ימים, עם הבן שלו, עם הסכין ביד, עם המאכלת ועם האש, בשמחה של מצווה. לא אנושי, אלוקי. טוב, אחרי זה מתברר כמובן שהשם לא רוצה שהוא ישחט את הבן שלו, אבל זה היה משהו שהיה צריך להתברר, שבעם ישראל גם הטבע הכי פשוט הוא כאלוקי. ואם זה לא אלוקי, אם השם לא רוצה את זה, אז אין כלום. כמו חקלאי בשמיטה, כמו זוג בימים שהם אסורים, כמו איסור ריבית, כמו כל דבר שאדם רוצה. זה חלק מהחיים שלו, זה הטבע שלו, אבל אם התורה אומרת לא, זה לא שווה. אז זה נקרא לרכב על חמור. אז כשאברהם הולך לשם, הוא רכב על חמור. כשמשה רבינו מוציא את עם ישראל מארץ מצרים, מבית עבדים, להיות עם אלוקי. עם שחי בעולם הזה, לא כדי לשרוד בצורה יותר נוחה, אלא כדי לחיות חיים של קרבת אלוקים לאומית. זה נעל החומר, אין כאלה דברים. שום דבר לא דומה לזה, לא מזכיר את זה, לא קשור. משהו מעל העולם, בתוך העולם. אז לכן, בזמנים האלה, באירועים האלה, נתן להם הקדוש ברוך הוא להיות רוכבים על החמור, שזה מורה שהוא רוכב על החומרית. כלומר שהחומריות מקדמת אותו למטרות שלו, והוא משתמש בכרצונו. זאת אומרת, לפעמים יש לנו דמיון, כאילו מה זה גאולה? שאין ערבים ואין פיגועים ואין מס הכנסה והכל טוב, כולם סטרניקים, צדיקים, יושבים ולומדים תורה ולא יודע מה, ובנות ישראל צדיקות וילדים חמודים. זה לא גאולה. זה מצב חומרי משופר. מצב של עולם הזה פלוס פלוס. גאולה זה סדר גודל אחר לגמרי של כל המציאות. בעל התניא אומר שכתוב שהגאולה קריאה בציפייה על הגאולה. נו, עם ישראל מצפה כל השנים, אז למה זה לא קורה? אז הוא אומר שהמשיח שכולם מצפים לו, זה לא המשיח האמיתי. ולמה שבאמת משיח, אף אחד לא מצפה. רק רמז.
לא רמז, זה הדבר, בקיצור, זה רק עם הרי
בסוף לכל תשובה, טוב, כזה שפע, ברוך השם. סוף פרק ט'. למה עם ישראל רוצה גאולה? אומר הרמב״ם, הלכות תשובה פרק ט' סעיף ב', הלכה ב', ומפני זה נתאבו כל ישראל נביאים וחכמים מימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע, וירבו בחוכמה, יסתיקו לחיי העולם הבא, לפי שבאותם הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת. למה ישראל רוצה גאולה? כי ישראל רוצה עולם של דעה וחוכמה ואמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעת השם. ונאמר, ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, כי כל אחד יזכה לפגוש את התורה שבתוכו. וואו, היום יורצייט של רבי דוד מיללוב, שהיה מתלמידי רבי מלך מליז'נסק, הוא עלה לארץ, לירושלים. אז הוא אמר, שכמו שבעולם הזה לומדים מסכת בבא מציעא, לעתיד לבוא תהיה מסכת רבי דוד מיללוב. כלומר, הדבר שכל יהודי הוא מסכת. החיים של כל יהודי, השאיפות שלו, הרצונות שלו, ההבנות שלו, זה תורה. מה זה טוב? מה זה טוב? מה זה טוב? מה, שיחכו ממתקים לכל הילדים?
שיש להם איזה חזון, שיש מוסר, ויש שלום, ויש...
ואז מה?
ואז?
זה כמו, נגיד, זה כמו לתאר חיים מושלם, ניקח את זה לרמה של אדם פרטי. נגיד, אדם קם בבוקר, הוא לא צריך לעשות לעבודה, הכל טוב. הוא קם בבוקר, עושה התאמנות בוקר. אחרי זה אוכל ארוחת בוקר, אחרי זה הולך לטייל במקומות יפים, ואחרי זה הוא שומע מוזיקה, ואחרי זה בלילה הולך עם סיבה, ורוקד ושמח, ואז הוא הולך לישון. עם אחד בבוקר הוא קם, עושה התאמנות בוקר, הולך לטייל במקומות יפים, שומע מוזיקה שהוא אוהב, בלילה הולך עם סיבה, רוקד ושמח, הולך לישון. עם אחד הוא קם, עושה התאמנות בוקר, רואה דברים יפים, שומע מוזיקה יפה, נהנה, רק כל היום הוא רק נהנה. ככה מגיל בר מצווה, בסדר, מגיל 13 עד גיל 90. מה את אומרת על החיים של האדם הזה? הוא כל היום רק נהנה. למה הוא מסכן? כי הוא לא מביא שום טוב לעולם. כלום. לא, אבל מה ההבדל, עכשיו, מה ההבדל אם זה ציור של בן אדם אחד, שפשוט נהנה. אבל אין תוכן להנאה שלו. נגיד שכל העולם יהיה כך. כל העולם, אף אחד לא יריב עם אף אחד. כולם רק ישמעו מוזיקה יפה, יעשו התעמלות, יהיו שמחים. כלום, זה ריק, לא שווה כלום. זה רק מסגרת, לעולם חלול. כי אם אין קרבת אלוקים, אם אין דבקות בטוב האלוקי, כאילו גם לא צריך להיות טובים, בגלל שאף אחד לא סובל, כי הגיעו לה. אז מה כולם עושים כל היום? בבית מקדש, אני
כאילו יבוא בעקבות הדבר.
נכון. נכון, בית מקדש הוא ביטוי של מצב, הוא לא יוצר מצב. אם אין את המצב, גם לא יהיה, גם אין בית מקדש. עיקר, התוכן של הגאולה זה קרבת השם. והמצב המדיני שנקרא גאולה, שאין נוגסים ומבטלים ואין רעב ואין אסונות טבע ואין קורונה, זה רק המסגרת של הגאולה, זה לא הגאולה. הלכות מלכים, פרק י"ב, סוף הרמב"ם, סוף כל היד החזקה. אותו דבר, הלכות ד"ה. לא נתעבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, לא כדי שירדו באומות, לא כדי שנשאו את המאמין, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, וכו'. ובאותו הזמן לא יש שם רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים יצויים כאפר, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. שנאמר, כי מלאז דעת השם כמה הם לא היה מכסים. זה גאולה. דבקות שלמה בהשם.
Thank you.
זה מציאות שלמה. מציאות שלמה, שלמות, זה להוציא אל הפועל את המיטב. נכון? כי אם זה לא המיטב, זה לא שלמות. אז זה לא גאולה. המיטב שבאדם זה היכולת לדעת את השם, לדבוק בהשם. זה מה שמיוחד בו. הוא היצור היחיד שיכול לבחור לדבוק בהשם, להתענג על אינסוף. אם הוא לא עושה את זה, הוא לא במצב של שלמות, אז הוא לא בגאולה. גם אם הכל טוב. רוצים? ולומדים תורה. ומתנהגים, ומתקנים את המידות. זה לא קשור. אדם לא אמור לקיים כל שום דבר. הוא לא אמור להגיע לשום הישג, לא רוחני ולא גשמי. אדם אמור למצות את מיטב הכוחות שלו. אם אדם ממצא את מיטב הכוחות שלו, משמיים יעזרו לו להשלים. כי כל השאר הוא אנוס. אם הוא עושה כל מה שמסוגל, אז מה שהוא לא מסוגל, הקדוש ברוך הוא לא תובע מאיתו. כי הקדוש ברוך הוא לא בטרוניה עם בריאותיו. אז אדם שעושה את כל מה שמסוגל, ממצא את המיטב שלו, הוא צדיק גמור. שאדם באמת, הוא מנסה להבין כמה שהוא מסוגל. הוא רוצה כמה שהוא מסוגל. הוא עובד על המידות כמה שהוא מסוגל. הוא מקיים הלכה כמה שהוא מסוגל. אבל מה שלא מקיים, או לא מבין, או עוד לא תיקן את המידות, זה באמת הוא אנוס גמור. הוא נורא רוצה ועדיין לא יכול. איך יודעים? שאלה גדולה. איך יודעים אם צריך להתאמץ עוד קצת? ללחוץ? כי אם אני ללחץ אולי יצא עוד קצת? או זה המקסימום שלי. הסימן שאדם נמצא במקום טוב, שהוא מרגיש שהוא מתאמץ, מרגיש שהוא עובד, והוא שמח. כי ככה השם רוצה שנעבוד אותו. תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז אם הוא לא מרגיש שהוא מתאמץ, סימן שהוא לא עובד. אם הוא עובד אבל הוא לא שמח, סימן שהוא לא עובד בצורה נכונה. אני צריך להרגיש שעובדים ושמחים בזה. ואם אדם שמה, הוא עובד השם. ברור, אחרת מה יש שם? מה זה התגלות? המציאות היא נהיית יותר ויותר נגאלת. מה זאת אומרת? זה הפוליטיקה, זה ההיסטוריה. גאולה. זה לא חלופה לעולם הזה. חיים בעולם הזה במצב שלם, שאין שום הסתר, אין שום הפרעה, ובאמת ממוקדים בעיקר, בעיקר החיים, שזה הדבקות באשם. מדינה שלמה שהעניין שלה זה דבקות באשם. שזה, מה? יש למה לחכות. זה הדבר. טוב, מה זה קשור לחמור? אז לכן, אז זה נקרא רוכב על החומריות. מתנשא עליו ורוכב עליו לפי שהוא נבדל מן החומר. לפעמים השאיפות שלנו, גם בתור יהודים דתיים, השאיפות שלנו הן שאיפות חילוניות, או אפילו של גויים. שאיפות אנושיות, אוניברסליות, רק עם הכשר. כי כיוון שאנחנו יהודים, אנחנו רוצים שזה יקשר לפי ההלכה, שלא יהיה נגד ההלכה, שזה יהיה בסדר, באישור. אבל הרצון ליהנות, הרצון לחיות חיים שקטים וכיפיים, הוא לא קדוש. הוא רצון אנושי, לחיות חיים נעימים, שהם בסדר לפי התורה. כאילו אדם, השאיפה של האדם זה להיות במסעדה, והקדוש ברוך הוא משגיח כשרות. משהו כזה. שזה יהיה בסדר. אז זה לא נבדל מן החומר. זה טבוע בחומר. כי הוא עובד, והשם רוצה שנעבוד אותו, והוא שמח, והשם רוצה שנעבוד אותו בשמחה. אז הוא עושה את רצון השם, בשלמות. אז מה יש יותר מזה?
זה נקרא שלמות?
כן, אין שלמות אחרת. יש נוסחה חשובה. מושלם ושלם זה לא אותו דבר. מושלם זה בלי חסרונות. שלם זה לא אומר שאין חסרונות. מושלם זה אומר שאין חסרונות בכלל. מושלם יש רק שניים. הקדוש ברוך הוא ואשתי. אבל חוץ מהם, לכל דבר יש חסרונות. אבל זה שיש חסרונות, זה לא אומר שהוא לא שלם. כי מה זה שלמות? שלמות זה להוציא לפועל את המיטב שאני מסוגל, ולשאוף לעוד. זה השלמות, אין שלמות אחרת. הרב כותב את זה באורות התשובה, כשהרמח"ל כותב בהקדמה למסילת ישרים, שאבאר בו תנאי העבודה השלמה למדרגותיהן. מה זה אומר? שבכל מדרגה אפשר לעבוד את השם בצורה שלמה. יש את השלמות של זהירות, את השלמות של זריזות, את השלמות של נקיות. וכל אחד יכול לעבוד את השם בשלמות במקום שלו. כי זה מה שהשם רוצה. שאני אעבוד אותו במקום שלי, מה שאני לא, עדיין לא, הוא לא רוצה. כי אני באמת לא מסוגל להיות שם כרגע. והקדוש ברוך הוא לא בפתרוני אמריותיו. אבל איפה שאני כן מסוגל להיות, למה שאני לא אהיה? אם אני לא שם, זה רק כי אני לא באמת רוצה. אז פה יש לי באמת בעיה. איזה חור שאני יוצר אותו ביוזמתי, או בחולשת הרצון, או בגלל כניעה להרגלים, או כל מיני. מושלם זה בלי חסרונות, שלם זה ממצה את המיטב שהוא מסוגל ושואף לעוד. כאילו אפשר לומר שמושלם זה מי שהגיע ליעד, ושלם זה מי שנמצא בדרך במקום הכי נכון שהוא מסוגל, ובצורה הכי נכונה שהוא מסוגל. וכולנו בדרך. גם בביאת המשיח, גם אחרי תחיית המתים. גם משה רבנו אחרי תחיית המתים, יהיה לו לאן להתקדם. אף פעם. לא. אנחנו הולכים לאינסוף. מתמטיקה. כמה זה אינסוף פחות 2 מיליארד? כמה זה אינסוף פחות 200,000? כמה זה אינסוף פחות 2? מתי נגיע? לא נגיע. אנחנו לא אמורים להגיע לשום מקום. אנחנו אמורים להיות בדרך, בצורה, באיכות הכי שלמה. ולכן עבודת השם היא בשמחה. כי כשאדם הוא באמצע התהליך, אז הוא לא שמח. כשהוא ממצא, אז הוא שמח. אם כיוון שהמיצוי של עבודת השם היא להיות בדרך, להיות הולכים ומתקרבים אליו, אז כל עוד אני בדרך, כל עוד אני הולך ומתקרב אליו, זה התכלית. אני שמח. ככה הרב קוק מבאר את הפסוק, ישמח לב מבקשי השם. כשאדם מבקש משהו, מתוסכל, כשהוא מוצא אותו, הוא שמח. אבל מי שמבקש את השם, אף פעם לא יגיד, מצאתי אותו. מתי הוא ישמח? כל הזמן. כי העניין זה להיות מבקש השם. לא. מה פתאום, אין שם גוף. אין גוף. איזה משלמות זאת. עולם הבא זה תחנת מעבר. בדרך לתחיית המתים. תחיית המתים זה הכי קרוב לשלום. וגם אז יהיה לאן להתקדם. רק שאז הקונפליקטים לא יהיו בין טוב לרע, כי כבר לא יהיה רע, אלא בין טוב לעוד יותר טוב. התקדמות בתוך הטוב, במדרגה למדרגה. לא המשנה. הגמרא אומרת בסוף ברכות, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, אז הכוונה מחיל אל חיל לא מנקודה א' לנקודה ב', אלא מחיל אל חיל אל חיל אל חיל בלי סוף. אז הסבתות הפולניות לא צודקות, גם בקבר לא ננוח. תמיד יש עוד. זאת אומרת שתמיד נהיה בהתחדשות. ולכן ט"ו בשבט זה יום שמחה. שבוע הבא שניפגש, זה ממש ככה, כמה דקות לפני ט"ו בשבט. בעזרת השם שניפגש פה ולא בארץ הזום. אז למה לא אומרים תחנו בט"ו בשבט? מה, כי מתחלף שנת המעשרות, כאילו אילן יוצא מעורלה, כאילו, מה שמחה בזה? אבל כאדם, את השדה, ההתחדשות היא באה שההתחדשות, כזה שעוברת שנה חקלאית, מבחינת ההלכות של אילנות, זה כי הגענו לאיזה שלב בהתפתחות של השנה. והתהליך החקלאי הוא מקביל לתהליכים הפנימיים שלנו. על זה אנחנו שמחים. שאנחנו גדלים, שאנחנו מתחדשים, שאנחנו רעננים. טוב, נמשיך בהערה 27. ולכך היו רוכבים על החמור שנברא בין השמשות. כי מאחר שהיו רוכבים על החמור שנברא בין השמשות, ובריאה בין השמשות, יעל הטבע, וזה. כי הנברא בששת ימים בראשית, לפי שהם ימי החול, הנברא בהם הוא טבע לגמרי. זאת אומרת, השם ברא את העולם בשישה ימים, כל יום יש לו את הבריאות שלו, שהן שייכות לטבע של היום הזה. אז כל מה שנברא בששת הימים, ששת ימי בראשית, זה פרטים של הטבע. אבל בין השמשות, זה המשנה פרקי אבות, כן, שעשרה דברים נבראו בין השמשות, וביניהם החמור. יחד עם המטה והמן, גם פרשת שבוע והבאר. אז הם נבראו בין השמשות. למה? אבל בין השמשות, מפני שבין השמשות קצת חול וקצת קודש. כלומר, השם ברא מלכתחילה גם גוני מעבר כאלה, שהם זמנים מורכבים, שהם שייכים למבטאים מדרגות מורכבות שיש במציאות. החמור, שאברהם ומשה ומשיח רוכבים עליו. יחד עם עוד כמה דברים, המן והלוחות. כן. אז הוא קצת חול, קצת קודש. כי בין השמשות ספק, אם זה חול או קודש. אז בעיניים שלנו ספק. אבל הקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה מציאות כזאת שהיא אפורה. במובן של מורכבות עמוקה. שמכילה, מחברת את החול והקודש. אז לכן ברא בו דברים שהם אינם טבע לגמרי. ואף על גב שחמור זה הוא טבעי כמו שאר החמור. כמובן, החמור שרחבו עליו לא היה איזה חמור עתיק כזה מלפני, כאילו שהוציא אותו מהאפסנאות, כאילו אחרי 2,000 שנה עוד פעם, ואמר, טוב, עכשיו תרכב עליו אתה. אז מה הרעיון? בפני שאלו צדיקים מתרוממים על העולם, היה סדר בריאה של בין השמשות מחייב להם החמור, ולא היום השישי, שבו נבראו שאר החמורים. כי היו רוכבים על הדברים הנבראים בין השמשות. כלומר, המגמה שלהם היא חיבור העולמות. אז מה שמקדם אותם במציאות, הדבר שעליו הם רוכבים, צריך להיות דבר כזה שמחבר עולמות. ולפיכך, מסדר בין השמשות בא להם החמור. כלומר, מהערך האלוקי שנקרא בין השמשות. חיבור קודש וחול. מה? אמרנו, לרכב זה מה מקדם אותי. אז דבר שהוא טבעי, מה שמקדם אותו זה דבר טבעי. דבר שהוא חיבור עולמות, מה שמקדם אותו זה מציאות של חיבור עולמות. לא. מה פתאום? את הכל ברא השם. צריך הכל יהיה שלם. והכל יהיה מחובר. שהחול יהיה כלי קודש שלם. שהחול יהיה כלי ראוי לקודש. שכל דבר שקשור לקודש צריך להיות יפה. גם פרשת שבוע. יופי זה חול, יופי זה לא קודש. אבל מה שקשור לקודש צריך להיות יפה. זה אלי ואנבר. למה? כי זה מחובר, כי זה ביטוי פיזי של הקודש. זה צריך להיות יפה. למה התורה מספרת שאימהות היו יפות? מה זה משנה? העיקר שנדע שהן יהיו צדיקות ומידות טובות, לא? טוב, זה העיקר, כן. אבל חשוב שנדע שהן יהיו יפות. למה? כדי להגיד שהשלמות מגיעה גם עד החיצוניות ועד בכלל. כי היא מחברת את כל הרבדים. אז זה הכוונה שהם רכבו על חמור שנברא בין השמשות. שמסדר בין השמשות בא להם החמור. כמו שהבריאה של ששת ימי בראשית לסתם רכיבה, כך סדר בין השמשות לרכיבה המיוחדת הזאת. שהיא רכיבה שהיו מתרוממים על העולם. ומסדר בין השמשות מסודר להם החמור הזה. ולא שהיה בו חשיבות כלל בחמור הספציפי שרכבו עליו בפועל, כמו שהתבאר. והוא עיקר. זאת אומרת, כשכתוב שהם רכבו על החמור, אז הכוונה לא על חמור ספציפי, אלא על החמור שנברא בין השמשות. על האפשרות הזאת לחבר את העולמות ממקום של שהקודש מאיר את החול. טוב, עד כאן להיום. שיהיה שבוע טוב ובריא בתוך כל ישראל.